שלום וברכה. אנחנו ממשיכים בפרשת בהעלותך. פרשת בהעלותך היא המעבר בין בעיות הפרט לבעיות הכלל. היא ראשית התיקון לבעיות הכלל במדבר. עכשיו, כן, פרשת בהעלותך היא מהווה חוליה חשובה בספר במדבר. כאמור, ספר במדבר עניינו לעסוק בבעיות המתבררות בזמן המדבר, כלומר בזמן שאדם יוצא מן הנורמה. ולמדנו שיש שלושה מעגלים של בעיות: בעיות של היחיד, בעיות של הכלל, בעיות של בין ישראל לעמים. ולצורך כל סוג וסוג של בעיות יש פרשיות מיוחדות. בעיות היחיד נידונו בפרשת נשוא. בעיות הכלל נידונות בפרשיות בהעלותך, שלח וקורח. בעיות בין ישראל לעמים בחוקת בלק. ואחר כך הגמילה מן המדבר בפרשיות פנחס מצות מסעי. כן.
למה
דווקא
הבעיות האלה של
הפרט לא, שם התורה נותנת קריטריון כללי. הקריטריון הכללי איך לדיאגנז, איך להבחן את הבעיות של היחיד, מהי סוג הבעיה, ואז לפי זה לפתור. ואז שם התורה נותנת לנו עיקרון אחד שעל פי אפשר לפתור את כל השאלות. זוכר מה היה העיקרון? מה? המרחק, כן? או הקרבה מהמקדש. בסדר, לפי זה למדנו. עכשיו, כשאנחנו עסוקים בשאלות הכלל, אנחנו עסוקים בשלושה סוגים: בעיות ביחס לתורה, ביחס לעם וביחס לארץ. אז בעיות ביחס לארץ בפרשת שלח, ביחס לעם בפרשת קורח, ובעיות ביחס לתורה. למה הכוונה? ביחס להבנת מדרגותיה השונות של התורה. ההפרש למשל בין נבואת משה לנבואת שאר הנביאים, זה מתברר דווקא בפרשה שלנו, כן? במעשה מרים, מרים הנביאה שמדברת היא ואהרון במשה, משום שאין הבחנה ברורה בין נבואת משה לנבואת שאר הנביאים. כל זה בא מהקשטושים של המדבר. עכשיו, בפרשת בהעלותך אנחנו לומדים, כן, על תורה נוסעת. זה בעצם הנושא המרכזי של כל הפרשה. תסתכלו בספר במדבר, פרשתנו, בפרשת בהעלותך. פרשת בהעלותך. בפרק י' פסוק למדה. ויהי בלצוע הארון ויאמר משה קומה השם יפוצו את רב קומה ומנוחו יאמר וכו'. כלומר, יש פה משהו מאוד מיוחד: התורה בנסיעה. בעצם העובדה של הנסיעה הזאת זה מה שמוליד את המשברים, אבל יחד עם זה, זה גם יכול לעורר את היוזמה של בני ישראל. כלומר, כאשר התורה קבועה היא הפועלת, זאת אומרת, יש קביעות של התגלות הבורא. במעמד הר סיני העם עמד, לא הלך. בבית המקדש גם כן, עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים. אבל וכאשר יש עמידה של העם, יש פעולה של הבורא. אבל יש מצבים שבהם התורה בנציאה, וזה מוליד את המשבר, ואז באות יוזמות מצד האומה. כי הקביעות של התורה אומרת שיש קריטריון קבוע. כלומר, התורה ידועה, מונחת בקרן זווית. כל הרוצה לבוא ללמוד, יבוא ללמוד. זאת אומרת, אנחנו לא מחדשים דברי תורה מכוח עצמנו. מה שאתם, כשהתורה בנציאה, יש ליקוי מאורות. צריך למלא את החלל על ידי האדם. למשל, כאשר משה בהר ואף אחד לא יודע איפה הוא, נעשה העגל, למשל.
מה זה משלוח
לא, ודאי שלא. אם זה המונח טכני בלבד, זה לא כתוב בתורה. תורה בנציאה זה לא מונח טכני. הכוונה שהתורה מזדעזעת, נותנת מקום לזעזוע בנפש. לא, מה אני מקווה? בסדר, אני רואה שלא הלכתי לפי שלבים. יש מצבים בנפש שבהם אין זעזוע, ואז נוח לקלוט תורה שגם כן יושבת במקומה. ויש מצבים שהאדם יוצא מקביעות הנפש שלו, והשאלה אם יש לו אפשרות לקבל תורה באותו המצב. התורה נתנה מקום למצבים האלה כשהיא בעצמה נוסעת. הנסיעה של התורה זה כמין זעזוע בדברי תורה הנותן מקום כלומר, המראה שגם הזעזוע הוא בכלל הכלכלה האלוהית של התורה. בסדר? עכשיו, למה זה אומר יוזמה של האדם? זה מה שאתה שואל.
זה
א', כן? מה?
זה השאלה הראשונה.
כן.
השנייה בכלל, מבחינת טכנית, כאשר העם יצא
ממקום
אחד
ואנחנו נכנסים, האם נמצא... באותו רגע
מבחינת
טכנית, מה קרה מבחינת...
מבחינת טכנית, הרימו את הארון. נכון, זה מתבטא גם כמבחינת
שפעלה, לא נגיד... אה, זה פשוט מאוד. ברגע שאדם נוסע, כל הרגילות שלו נעלמת, כל מה שהוא רגיל לא נעלם, ולכן אפשר להטיל ספק בכל מה שעד עכשיו היה ברור. כן, כל תקופת מעבר זה ככה. כן, זה גם מוגע לשאלה. כן, זה שלילי באופן גלוי, זה חיובי מצד ההשגחה. זאת אומרת שזה מאפשר, כל המשברים מאפשרים פיתוח של כוחות גנוזים.
כן,
אבל העגל היה משהו חיובי. זאת אומרת, העגל אפשר קבלת הלוחות השניים. זה חלק מן המעלה. הוריד, זה טוב שזה הוריד. כלומר, יש לזה תפקיד מסוים. זה מה שאנחנו לומדים כל הזמן. מה המשמעות של המשברים? כן.
הקביעות שנהיית אחרי המדבר, הקביעות שנהיית אחרי המדבר זה לא אותה קביעות.
ודאי שלא, זה בפרשת מסעה.
לכאורה, הבעיות שנוצרות גם אחרי המדבר, כן, בעצם אותן בעיות.
לא.
הנושא הזה של עזיבת הקדוש ברוך הוא, כן, כשאת רוצה לצאת בעיות גם לפני וגם אחרי.
יש גם בארץ תקופות מדבריות. וזה, פרשת מסעה עוסקת בזה, בפרשת ערי הלבינים.
השאלה מה משתנה אחרי מדבר, אם
הקביעות
היא לא
אותה קביעות,
למה אנחנו חוזרים
לאותן בעיות? יש מדרגות של קביעות. בשביל זה יש חורבן בית ראשון, חורבן בית שני, עד חורבן בית שני, עד בניין בית שלישי, כן.
מה זה ובנוחו?
כשהוא נח. ובנוחו זה כשהוא נח. ההפך מנסיעה. טוב, עכשיו, למה אני אומר זה? עכשיו, אחד הדברים שיוצאים מכל הפרשה זה ניסיונות של יוזמה מצד האדם, לפעמים מוצלחים, לפעמים לא מוצלחים. זה בעצם שיעור ביוזמה. אחד הדברים כאן, שמשל משה מבקש, הוא מבקש שיתרו ייקח יוזמה. תראו למשל בפרשת בעלותך, פרק י', פסוק כ"ח. אלה מסעי בני ישראל לטבעותם, ויסעו, ויאמר משה לחובב בן רעואל המדייני, חותן משה, נוסעים אנחנו אל המקום אשר אמר השם אותו אתן לכם, לך איתנו והטבנו לך, כי השם דיבר טוב על ישראל, ויאמר אליו לא אלך, כי אם אל ארצי ואל מולדתי אלך, ויאמר אל נא תעזוב אותנו, כי על כן ידעת חנותנו במדבר, והיית לנו לעיניים. כלומר, מבקשים מחובב בן רעואל, שהוא יתרו לפי חלק מהמפרשים, מבקשים ממנו להיות לעיניים לישראל בזמן הנסיעה. אז מה התפקיד של יתרו? להיות המדריך בשעת נסיעה. זה כנראה כישרון בפני עצמו. מה?
מה הוא יודע שהם לא יודעים?
הוא יודע לנסוע, כיוון שהוא נסע מהעמים לישראל. הוא גר.
הוא גר.
מה?
אולי שלא נוסע, אז הוא יודע שהעמוד הענן לא יודע.
אבל צריך הנהגה לאומה בזמן הנסיעה. זה לא אותו דבר, להנהיג בזמן נסיעה ולהנהיג בזמן קביעות.
יש משה.
יש משה, אתה אומר. זה תשובה, כן, מה?
מה הקשר בין יוזמה
נשית לתורה הזאת? כשהתורה בתנועה, אז כל האסמכתאות שהאדם מתייחס אליהן יזדעזעו ממקומם. אז צריך למלא את החלל.
גם
הדבר
מה אישית? תקרא שם בתורה.
אבל התורה עכשיו נסעה. היא לא ברורה, היא מטושטשת. בזמן נסיעה יש טשטוש בתורה. ולכן כל מיני אידיאולוגיות חדשות יכולות לצוץ תוך כדי נסיעה. לכן צריך הנהגה מיוחדת עם נסיעה. עכשיו, לפי שאלתך, צריך... מה? כן, השכחה. השכחה זה גם דוגמה של תורה נוסעת. זה היה מסוכן. לפעמים זה היה טוב, לפעמים זה היה רע. כן.
הנסיעה,
משהו
יותר. מי קובע? בן אדם, עם או תורה? הענן. הענן, זאת אומרת, עם לא יודע לכם.
נכון.
תקרא, מה התפקיד של התורה ומה
נבקש ממנו? מישהו?
אם בכל זאת הענן קובע, מה התפקיד של הדין?
שיהיה שותף. כן, זה כמו בגורלות של התחלת הארץ. אף על פי שהיה גורל, אף על פי כן היה צריך נסיעים להנחיל. כן, זה שיתוף פעולה. כן, טוב, אפשר להמשיך? יתרו מכיר את המדבר, ידעת חנותינו במדבר. לכן, זה לא די שהענן זז ואומר פה חונים, פה לא חונים. צריך מישהו שמביא לידי מעשה, שמתרגם את זה לשפה אנושית, לשפה של הנהגה, של רגישות, שיודע לטפל בה במצבים כאלה. כי על כן ידעת חנותינו במדבר, הוא אישיות של נסיעה, הוא אישיות שאיננה מסתדרת בשום מקום קבוע. הוא אדרבה, הוא אדם, הוא איש בנסיעות, הוא גר. אז למה שמשה לא יעשה את זה?
אז אם הוא היה, מה משה היה עושה?
זו השאלה שאתה שואל, אני מנסה לענות, אבל שואלים פה 10 שאלות, אז אני מצליח לענות לך. התשובה היא, משה מתגלה כאן כבעל כוחו של יתרו. זאת אומרת, מתברר שכיוון שיתרו איננו מעוניין בדבר הזה, אז משה מוכרח להיות יתרו. לכן, ויהי בנצוע הארון, ויהי אומר משה. אמר משה מה שיתרו היה צריך לומר. מובן? כלומר, התברר שמשה מסוגל. עכשיו זה מסביר, במסכת בבא בתרא נאמר על הספרים שכתב משה, שמשה כתב 3 ספרים. האחד הוא כתב את ספרו, ושהוא כתב את איוב ופרשת בלעם. אלה הם 3 הספרים שמשה כתב. טוב, על זה מיד תצאות מספר שאלות. קודם כל, וכי פרשת בלעם זה לא בתוך פרשת בלק שהיא בתוך תורת משה, שצריך להגיד את זה כספר בפני עצמו. 2, מעולם לא מצאנו בשום מקום אצל חז"ל שהתורה נקראת ספרו. ספרו, או ספרו של משה. ספרו! או. בסדר? עכשיו, בשום מקום לא מצאנו שהתורה נקראת ספרו של משה. בסדר? עכשיו, אם כך, מוכרחים לומר שפה לא מדובר על התורה. משה לא כתב את התורה, הקדוש ברוך הוא הכתיב לו. זה לא נקרא כתב. אין לו מבוא בזה. אם כן, כשהברייתא אומרת משה כתב ספרו ויום ארשגן, מדובר במשהו אחר. אלא מדובר, זה הסבירו המפרשים, שהוא היה מנבא את אותן הנבואות שבלעם היה מנבא. זאת שאלה מעניינת, איך משה יודע מה בלעם אומר כשהוא על ההר שם? אין להניח שבלעם היה לו קול כל כך חזק עד כדי שמשה שמע. אז אפשר להגיד, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, הנה זה מה שיתרו, זה מה שבלעם אומר, תכתוב. עכשיו, וזה כאן מה שהשלם מסביר, משה, כאשר בלעם היה מתנבא, גם משה היה מתנבא אותן הנבואות. לא, הוא לא שומע את נבואת בלעם, הוא שומע את נבואת משה. ונבואת משה זהה לנבואה של בלעם. במילים אחרות, משה מתברר כאדם שמסוגל להיות בלעם. הוא כותב את איוב, מתברר שמשה הוא אדם שמבין מי הוא איוב. וספרו, מה זה ספרו של משה? זה הספר שלפנינו, ויהי בנצוע הארון ויאמר משה. הגמרא במסכת שבת אומרת ששני הפסוקים האלה הם ספר בפני עצמו. לכן יש שבעה ספרים בתורה, בראשית שמות ויקרא תחילת במדבר, אחר כך שני פסוקי בעלותך ויהי ביצוע ויהי מוכו יאמר, אחר כך סוף במדבר בספר דברים. סך הכל שבעה שנאמר חוכמות בנתה ביתה חצבה עמודיה שבעה. אם כן, אנחנו כאן מצבים בפני ספרו של משה. עכשיו ספרו של משה, כלומר זה הספר שבו משה יוזם את מה שצריך לומר, אף אחד לא אמר לו מה לומר. ויהי ביצוע אהרון ויהי אומר משה, וזה הספר של משה. יוצא לפי זה שכאן משה יברך כמי שמסוגל להיות יתרו. במילים אחרות, משה הוא שלושה אנשים בבת אחת. הוא גם יתרו, גם יוב וגם בלעם. וזה מסביר מדוע דווקא הוא נותן את התורה. כי היו שלושה אנשים בדורו של משה, יתרו, יוב ובלעם, שכל אחד ראה את עצמו מועמד לנתינת התורה. יתרו חשב שהוא ייתן את התורה. כתוב מפורש בפרשת יתרו. וישמע יתרו כי בני ישראל יצאו ממצרים, אז הוא אומר, טוב, בסדר, אז אני עכשיו הולך להר סיני לתת להם את התורה. הוא רואה את משה, מתחיל לתת לו את התורה. הוא אומר לו, ככה עושים משפט, ככה מקים סנהדרין. כן? כן, הוא מסביר למשה מה לעשות. הוא רואה את עצמו בתור מתן התורה. גם יוב היה אדם שאכל את התורה, כמו שכתוב מפורש בספר יוב, מי ייתן איפה ויכתבון מילי, מי ייתן בספר ויוחקו. ובלעם, לא קם נביא עוד בישראל כמשה, אבל בישראל לא קם, אבל באומות קם, בלעם ובלעם, גם בלעם ראוי לתת את התורה. אף על פי כן, התורה לא ניתנה לא על ידי יתרו, לא על ידי יוב ולא על ידי בלעם. משום שכל אחד היה מומחה לנושא אחד בלבד. בלעם הוא אדם שכל מה שהוא מכיר זה עניינים שבין אדם למקום. נופל וגלוי עיניים. מה? בתומה, אבל הוא איש הדת. כלומר, כל עניינו של בלעם זה הקשר עם העליונים. מחזה שדי וחזה, נופל וגלוי עיניים. איש של בן אדם למקום. אבל מכיוון שהוא מקולקל מאוד בין אדם לחברו, הוא רוצה להשמיד אומה שלמה, יש לו עין רעה, לכן הוא לא יכול להיות נותן התורה. כלומר, בין אדם לחברו הוא מקולקל, אבל הוא מבין בין בענייני בין אדם למקום. מה שאין כן יתרו, שהמומחיות שלו, כפי שמופיע בפרשת יתרו, זה בין אדם לחברו, כלומר, סדרי החברה נראים לו. הוא אומר למשה, הנה, ככה צריך לעשות, בין אדם למקום הוא לא מבין, אומר, ואתה תחזה אנשי חיל, וציווך אלוהים ויכול תעמוד, ואז יהיה בסדר. כלומר, בן אדם למקום אתה תטפל. הוא איש החברה.
סנהדרין, כן?
סנהדרין. סנהדרין. ה' מוסיף את הגן, נכון? עכשיו, ויוב, הוא מומחה לעניינים של בן אדם לעצמו. באמת, הוא מבין את הבעיה של צרת הנפש, הוא אקזיסטנציאליסט. זה, ומכיוון שמשה היה שלושת אנשים האלה ביחד, דווקא לא ניתנה התורה, כי זה הנושא של התורה, האיחוד של שלושת המצוות האלה.
אז בלעם בכל זה
שמסביר על
המקום
שם מה אצל משה מתאים לדבר הזה? מקביל למה? לטומאה אתה רוצה? אין מה שמקביל לזה. במובן הזה, כן, משה גדול מבלעם.
לוקח
רק
את הטוב,
נכון.
מה
שווה
בלעם?
לבין מה?
מה
שווה בלעם? לבין בלעם, שצל בלעם, היסוד של ההכרות האלה הוא בתומה, כלומר, ללא דרך ארץ שקדמה לתורה, ואילו צל משה זה על יסוד דרך ארץ שקדמה לתורה. מובן? מה? זה לא מובן?
לא,
יש שוויון ביניהם, בוודאי. ביכולת להכיר את סגולת ישראל. כן, הרי זה מה שבלעם עושה. זה העבודה שלו. זה לא למקום, כי אופן הפעולה הזאת זה על ידי נבואה. ותהי עליו רוח אלוהים, ואז הוא אומר, מה טובו עליך יעקב. כן, התומה זה האופן שבו הוא עושה את זה. זה לא מה שחשוב. הייתה לנו נבואה, זה עיקר. כן.
מי אמר שיפור,
לא אומר,
יודע להעניק במשברים, אבל
מי אמר
שזה קדיעות כמו של התורה,
במשבר
כמו של התורה,
הוא כן מוכן להעניק. הוא יודע שמשה אומר לו, שהוא יכול. אם כן, זה סימן שהוא יכול. ב? עכשיו, זה מסביר את אותה האגדה המפורסמת שאומרת שכאשר נולד משה, אמרו ההצטגנינים של פרעה לפרעה, נולד משיען של ישראל, ואז הוא התייעץ עם שלושה יועצים. שהם היו בלעם, יוב ויתרו. טוב, מה? כן, זאת אומרת שכדי להבין מי הוא משה, צריך שלושה אנשים. שלושת האנשים האלה, לא פחות. אתה שואל האם זה עובדה היסטורית? מי יודע? או שכן, או שלא. יכול להיות שזה כן עובדה היסטורית. לא יודע. אבל מה זה חשוב? איך שוב? יעני ישראל לא. טוב. עכשיו, זה מה שמתברר פרשת בעלותך, שמשה מסוגל לכלול בקרבו את הכישרונות של יתרו, של ההנהגה בזמן משבר. ואז מופיעים לפנינו מספר יוזמות של בני ישראל. אחת מהן זה בפרק ת' בפסוק א', ת' פסוק א', וידבר השם אל משה ממדבר סיני בשנה השנית לצאתם ארץ מצרים בחודש הראשון לאמור, ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו ב-14 יום בחודש הזה בין הארבעים תעשו אותו במועדו, ככל חוקותיו וככל משפטיו תעשו אותו. וידבר משה אל בני ישראל לעשות הפסח, ויעשו את הפסח בראשון ב-14 יום בחודש בין הארבעים במדבר סיני, ככל אשר ציווה השם את משה כן עשו בני ישראל. זאת אומרת, יש הוראת שעה, אמנם פסח צריך לעשות רק בארץ ישראל, אבל הייתה יוזמה, או היה הוראת שעה של הקדוש ברוך הוא, שאמר, למרות שאתם עדיין במדבר, אתם תעשו את הפסח.
למה לא במדבר רק בארץ ישראל?
עובדה שצריך פרשה מיוחדת. אז זה סימן.
זה זכר ליציאת מצרים, יצאו מצרים, יצאו כל שנה לעשות את הפסח.
כן, אבל כתוב, והיה כי הביאה אחר. והיה כי הביאה אחר, השם אלוהיך על הארץ, ועשית פסח. זאת אומרת, מלכתחילה לא היו אמורים לעשות פסח במדבר, רק בשנה השביעית, באופן יוצא דופן, עשו את הפסח במדבר. האמת היא שלא חשבו שישארו 40 שנה, אז היה צריך רק בשביל אותו הזמן לצוות, וזהו. וכאן מופיעה בעיה חדשה. ויהי אנשים אשר היו טמאים בנפש אדם, ולא יכלו לעשות את הפסח ביום ההוא, ויקריבו לפני משה ולפני אהרון ביום ההוא, ויאמרו האנשים מהימה אליו, אנחנו תמימים לנפש אדם, למה ניגרע לבלתי אקריב את קורבן השם במועדו בתוך בני ישראל? ויאמר עליהם משה, עמדו וישמע מה יצווה השם לכם. עכשיו, מה קרה? זה אחת הדוגמאות בתורה למצווה שמשה לא יודע. יש כמה פעמים בתורה זה קורה, שיש שאלות ששואלים את משה ומשה לא יודע. זה אחד מהם. זה פה הרב טיפוס. שואלים אותו, פסח שני? לא יודע. יש עוד דוגמאות. מה? לא צופר, הוא לא יודע. המקושר שהוא לא יודע. הוא לא יודע, מה? זמרי בצלו, הוא לא יודע. מה הוא לא יודע? בני יוסף שבאי, בסוף הספר. הרד הוא לא יודע. גבורתו של יוסף הוא לא יודע. מה? המקלל הוא לא יודע. יש מספר מקומות שמשה באופן מפתיע לא יודע. זה אחד מהם. מה הוא לא יודע? כלומר, מה הקריטריון, כלומר, מה המכנה המשותף של כל הפעמים האלה שמשה לא יודע? זה מאוד מעניין, זה בא לומר שיש הגבלה לכוחו של משה. עד כאן ולא יותר.
ענוותנותו,
יפה, אנחנו נראה את זה בהמשך גם. אבל
קשור בקדוש ברוך הוא, לא הוא יודע הכל.
השאלה היא, אבל מה המכנה המשותף? יש פה יוזמות אישיות, עובדה. הוא לא יודע, אבל דווקא על איזה יוזמות הוא לא יודע? יוזמות מסוג מיוחד. למה הם היו טמאים האנשים האלה? חז"ל אומרים שהם היו נושאים את ארונו של יוסף. ארונו של יוסף. אמרנו שבמצרים היה עוד משהו שמשה לא ידע, זה איפה ארונו של יוסף. מעניין. עכשיו, באים בנוצלופחד. מאיזה שבט נוצלופחד?
יוסף.
ממנשה בן יוסף. והמקושש, מאיזה שבט הוא היה? זה היה צלופחד עצמו. בני יוסף שבאים בסוף הספר, הם כן משבט יוסף.
והכל קשור ליוסף.
נכון.
המקושש זה לא דן?
המקלל זה מדן. המקלל הוא מדן. מה הקשר שלו ליוסף? רש"י אומר, זה קרה באותו זמן. בזמן שהיה בקושש היה בכלב.
שמו אותם ביחד.
כן, צריך ללמוד, כן, ושמו אותו במשמר, והיינו במשמר, איפה שהיה בקושש. איפה שהיה מקושש, שמו את המקלל איפה שהיה מקושש. כי שבט דן, אנחנו נלמד אולי בהזדמנות, זה לא הזמן עכשיו, אבל אנחנו נלמד איך ששבט דן הוא יוסף בריבוע. הוא הקיצוניות של שבט יוסף. עכשיו, יש עוד מקום שאמרנו, זמרי. כן, פנחס. כן, משה לא יודע. ביקשו השבטים לנדותו, את פנחס, נכון? אמרו, ראו בן פותי זה, שפיתם אבי אמו הגלים. לעבודה זרה, יבוא ויהרוג נשיא שבט בישראל? אמרו לא, הוא בן יוסף שפטפט ביצרו. כלומר, היוספיות מבלבלת את משה. זה הכלל.
מה זה יוספיות?
יוספיות זה הלאומיות, זה הכוח הלאומי. משה הוא הרב, משה רבן, ויוסף זה האומה. יש כוחות לאומיים שאינם עוברים דרך הרב, ולכן הרב לא יודע.
דרך תורה?
זה התורה, תורה דרך האומה. כלומר, יש שני צינורות לתורה. יש הרבנים והעם. למשל, יש הלכה מפורשת. כשלא יודעים מה ההלכה, כשההלכה רופפת בידיך, מה הדין? כן, פוק חזם היה עמד הבר, לך תראה מה העם עושה. לכאורה, תפסוק לפי דיני ספקות. תשנו ספק דאורייתא לחומרא, ספק דרבנן לקולא. כלומר, לא, לך תראה מה העם עושה. מה פתאום העם קריטריון? אלא שהעם, אם החכמים לא יודעים, זה סימן שרצון השם יתגלה דרך העם. לא?
אז
זה
שהסברנו שהיה לאומי, דווקא יוסף היה זה שפרש
בכלל, מיהודה ואחלה. השם יוסף. יוסף זה הגבורה הלאומית.
איך
הוא היה לדעת?
מה? זה כזה גבורה הלאומית.
לפני אפרים ובנימין ומנשה הורד גבורתך, ארוחה נשועת עליו. אז למה את משה באים? באים עמים ינגב, יחדיו, עושה הארץ. ואין מבואות אפרים ובלכם מנשה. בכלל כל מלכי ישראל שקמו משבט יוסף היו גיבורים לאומיים. ירבעם, אחאב, מלכים גדולים, גיבורים לאומיים.
אז למה משה בא לזה?
מה? כי משה הוא בא מעל העם, ויש תורה שבאה מן העם. בהגדרה, כיוון שהוא נותן התורה, אז הוא לא מבין בזה. לכן כל פעם שהוא נפגש עם יוסף, יש שאלה, זה טוב או זה לא טוב? זה רעיון או זה לא רעיון? זה רעיון נכון או רעיון לא נכון?
משה לא קשור לעם?
לא, הוא מעל העם, הוא בא ממצרים. הוא נקרא איש מצרי. הוא לא עברי בהכרה שלו. כן. המקושש עשה את זה כדי לקדש את שבת. כן, אני מסביר. המקושש עשה את זה לשם שמיים. כדי, כי הוא ראה שמזלזלים בשבת, אז הוא רצה לחלל את השבת כדי שיהרגו אותו, כך כתוב. מסירות נפש. זה כוחות מוזרים. כן. כנגד כל ישראל, הוא לא כל ישראל. לכן הוא מתחתן דווקא עם גויה. כן? המהר"ל מסביר, כיוון שמשה שקול כנגד כל ישראל, הוא לא יכול להתחתן עם אישה ספציפית מן העם. כי אז היה אומר שהוא קשור למשפחה מסוימת. לכן הוא מעל העם. דווקא הרוממות שלו מנתקת אותו מן התורה הבאה מכוח האומה. ולכן כאן פסח שני, באופן מפתיע, משה לא יודע לפסוק. מה עוברת התורה? כשיש איש טמא לנפש אדם, או בדרך רחוקה, אז הוא עושה את הפסח בחודש השני, בי"ד באייר. כלומר, כאן התורה גילתה שיש שני סוגי פסח. פסח בניסן, פסח באייר. מה בין זה לבין זה? יש פסח שבא ממעלה למטה, יש פסח שבא ממטה למעלה. כלומר, פסח של ניסן זה גאולה, זה יציאה מעבדות לחירות, עצמאות מדינית, שמי נותן אותה? הקדוש ברוך הוא. הוא זה שמנחית עלינו את עצמאותנו. זה ממעלה למטה. מה שאין כן בחודש יער, אפשר להגיע לעצמאות על ידי יוזמה של בני ישראל. אם לא היו באים האנשים האלה התמים לנפש אדם לבקש פסח שני, לא היה פסח שני. מצווה דאורייתא שמתחדשת מכוח האומה. מה? כן, זאת אומרת, אנשים שנהגו באמת. זאת אומרת, זה הכוח של האומה שמתגלה בחודש יער. יש לנו פה שני חודשים, חודש ליוזמות של הקדוש ברוך הוא, חודש ליוזמות של העם. לכן גם יום העצמאות הוא קורה דווקא בחודש יער. נכון. לא, לא לא קשרים, הם טמאים בגלל המאורעות. הם טמאים בגלל המאורעות. כי יש מוות בעולם. כן, מה? אז הוא היה המשיח. זאת שאלה. טוב, זה יפה, אבל כאן אנחנו מיד קופצים בסוף הפרשה. יש בסוף הפרשה כמה דברים שמראים על חולשה של משה. א', כתוב, העם מבקש בשר. נכון? העם אומר למשה, נמאס לנו לאכול מן, כל יום מן, אני רוצה בשר. מה התגובה של משה? הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אם זה ככה, תהרוג אותי. הוא ראה את העגל, העם רוקד מסביב לעגל הזהב. לא נשבע. ראה שפרעו עושה עוד יותר צרות לעם אחרי שהקדוש ברוך הוא שלח אותו. לא נשבע. טוב, מה סך הכל מבקשים? בשר. ואז הוא נשבע. הוא אומר, ואם ככה את עושה לי, הורגני נא הרוג. אם מצאתי חטא בעיניך ואל יראה ברעתי. משה נשבע בגלל בשר? לא מובן, נכון? עוד מפליא. אלא, טוב, יש איזה כמה פירושים. יש פירוש של דרך הדרוש של המלבי"ם אומר, הוא אומר, מה, כל מה שאני, כל התפקיד של הרב זה רק לספק בשר כשר? בשביל זה אני למדתי, כן? זה לרומם אותם, מבחינה רוחנית. אבל הרב קוק מסביר משהו אחר. בקשת הבשר הייתה חוצפה. נכון? עמידה בנפש של החוצפה היא בדיוק ההפך ממה שצריך כדי ללמוד תורה. ומשה הוא מומחה ללמד תורה. זה מה שהוא יודע. לכן הוא לא יודע לראות אור אלוהי בכלי של החוצפה. אם יש חוצפה, הוא לא יכול. אז התפקיד שלו נגמר. ואילו המשיח הוא דווקא האיש שיודע לראות את אור הקודש בחוצפה שבאי כזה נמשיך. זאת אומרת, משה נטבע להיות המשיח באותה השעה. והוא לא הצליח. למה? זה מה שהרב יצחק וייל אמר לנו, מפני ענוותנותו. ענוותנותו. כלומר, הוא נשאר במדרגה של חולשה מסוימת ביחס לכוחות האדירים של הבריאה. הוא אומר, זה אני לא יודע לקדש. טוב, לא יודע לקדש, אז אתה לא תהיה המשיח. כן. אז מיד אחר כך, לפני שהקדוש ברוך הוא נותן בשר לעם, הוא אומר לו, אתה עכשיו תיקח 70 איש מבני ישראל שיעזרו לך, ואז פתאום יוצא שבמקום, 70 זה בעיה, כי איך מחלקים את זה בין 12 שבטים? צריך 10 שבטים שבהם יש 6 אנשים, ושני שבטים עם 5. כלומר, כי הרי אם אתם לוקחים 6 מכל שבט, יוצא 72, ורוצה רק 70 איש מבני ישראל. אז מי הם השניים המיותרים? אז עשו הגרלה, ויש שניים שיצאו מן הכלל, והם היו אלדד ומדד. אלדד ומדד מתנבאים במחנה, ואז בא הנער, רץ למשה, אומר, היי, אלדד ומדד מתנבאים במחנה, אדוני משה, כלהם, צריך לעשות משהו. מה כל כך הבהיל את הנער? ששני אנשים מתנבאים. אז רש"י מבין בשם המדרש שהם אמרו דברים שהם היו נגד משה. מה הם אמרו? משה מת ויהושע מכניס. זאת אומרת, הם אמרו, כאן הגיע לקיצו כוחו של משה, כיוון שעדיין לא יודע, אין הוא יודע לרומם את הכוחות שבעם עצמו, כוח החוצפה, שהוא בא מלמטה. ולכן, יש גם דעה שאומרת שעל מלחמת גוג ומגוג ניבו. זאת אומרת, על אחרית הימים, מלחמת המשיח.
מה רע בזה?
לא, אז הם מראים את הקצה הגבול של כוחו של משה.
אני מבין, אבל למה אחר כך הנישו אותם?
לא הנישו אותם. זה מה שאומר משה, זה בסדר גמור. זה יהושע שכינה למשה.
אתה
חושב שהוא מבסוט שם מתנבא? כן, מי ניתן? בכל מה שהם נביאים? כן.
אני
לא משנה את זה. מה?
איך
אני אצל הרב
מול, אז לא משנה. מי אמר שזה יהיה בערב? אתה לא חושב
שאיבדת את המשך. הנקודה הזאת, כן. כן, זה בגלל זה ראייה. על חודש האביב, איפה שכתוב שמה משה הוא משיח. אבל אני חושב שמה שהמדפיס לא הבין שזו את הדרשה של הרב לפרשת בעל אופן. אז אנחנו רואים שם כל ההקשר. כן. המידה של הגבורה הלאומית, לא, של המלכות. כתוב הרי שהמשיח היא גדול ממשה. זה שני כתוב שלא יקום כמשה. אז הרב מסביר, משה גדול מן המשיח בתורה, והמשיח גדול ממשה בלאומיות. הוא תמציא לכוח של האומה. בוודאי. הרי אנחנו רואים את זה במאבק בין דתיים לחילונים, בין חרדים לבין חילונים, כלומר. לא צריכה להיות, אבל יש. ולכן המשיח הוא האישיות שמאחדת את זה. משה. משה הוא לא השורש של הדברים.
משה לא.
אדם הראשון יותר גבוה ממנו. כלומר, אדם הראשון גדול ממשה, ואצלו באמת אין סתירה בין הדברים. הוא יותר ענב ממשה, כמו חז"ל. כן, כי הרי משה אמר ואנחנו מה? ואילו דוד אמר ואנוכי תולעת ולא איש.
סליחה?
לא, ענוותנות. ענוותנות זה הכוונה שהוא מוותר, מוותר, כן? ותרן. וזה נקרא ענב מאוד. עכשיו, זה מסביר מה שקרה פרשה אלומה שקורית מיד אחר כך עם מרים. מרים באה וטוענת, משה לא בסדר. אז טוען, משה לא בסדר. אני רוצה, לפני כן, אני רוצה לגבי דת ומדת. התורה אומרת, והמה בכתובים. נכון? מה זאת אומרת? רש"י אומר, הם היו כתובים בגורלות. כן? ואז הפתק שלהם לא יצא בקלפי, ואז הם התנבאו מחוץ למחנה, בתוך המחנה. עכשיו, מה זאת אומרת, המה בכתובים? זה נבואה שאיננה נבואת משה, והיא עתידה להיכתב. זאת אומרת, זה הרמז לתורה שבעל פה שעתידה להיכתב. כן, זה מתחיל מדד מדד. עכשיו, אני רוצה לחזור, כן, אז מה החטא של משה לפי מרים? הוא לא חיים אשתו, כן? מה קרה לו לסנוב הזה? מה, הוא חושב שבגלל שהוא נביא הוא לא יכול לחיות עם אשתו?
פרש
מן האישה. אז זה באמת דבר מוזר מאוד. איך יכול להיות שמרים תבוא ותאמר נגד הקדוש ברוך הוא? הרי היא יודעת שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, ואתה פה עמוד עמדי. מה זה עמוד עמדי? אתה אל תשוב לאהליך. כתוב, הרי לך אמור להם, שובו לכם לאהליכם. זאת אומרת שאחרי מעמד הר סיני הקדוש ברוך הוא התיר לשוב לחיי אישות, ולמשה הוא אמר, ואתה פה עמוד עמדי. אז מה כל כך נורא? אז למה מרים באה בטענות אל משה? זו שאלה מעניינת. התוספות שואלים את זה במסכת שבת. איך היא לא הבינה? הרי היא ידעה את הפסוק. אלא היא אמרה, ככה אומרים התוספות, בדרך שאדם רוצה ללך שם מוליכים אותו. זאת אומרת שהנבואה היא פונקציה גם של הסובייקטיביות של הנביא. ולכן, אלמלא שיש למשה מלכתחילה נטייה לפרוש מן האישה, הוא לא היה מקבל נבואה כזאת. זאת אומרת, הטענה של מרים זה לא נגד הקדוש ברוך הוא על זה שהוא ציווה את זה. היא טענה נגד משה, למה קיבלת נבואה כזאת?
כי
מה רצית? כן, למה רצית? ואז הקדוש ברוך הוא הוליך אותך בדרך שרצית. במילים אחרות, מרים חושבת שיש ממד סובייקטיבי גם בנבואת משה.
והיא
טועה בזה? זה מה שקדוש ברוך הוא אומר למרים. לא כן עבדי משה. במראה אליו את ודה. פה אל פה אדבר בו, במראה ולא בחידות. זאת אומרת, לא דרך הסובייקטיביות הדמיונית שלו כשאר הנביאים דיברתי איתו, אלא אצלו התוכן הוא התוכן עצמו, כי משה עצמו אין לו מי שלא כלום בנבואה. כן, אין לו רצון בנבואה, שלא כשאר הנביאים. וזה הבירור העמוק ביותר שנעשה בפרשה, כן, להבדיל בנבואת משה לנבואת שאר הנביאים, בבחינת תורה. כן, אחר כך יש בבחינת ארץ ישראל, בבחינת עם ישראל. עכשיו, מה הטענה בבסיסה? מה היא רוצה, מרים? היא רוצה שמשה יחיה עם אשתו, נכון? עכשיו, אני לא מבין. בעצם למה באמת הקדוש ברוך הוא אמר למשה לפרוש מן האישה? מה? אני לא מבין. כל הנביאים חיים עם נשותיהם. מה?
הוא
היה
עם איש,
חיים
עם אשתו, הוא יכול לקבל את הנבואה רק בדברים מסוימים, זה משה היה בכל...
אני רוצה להבין למה.
אולי כדי,
הרב אמר
שהוא
יתקן
עם האישה
הגויה,
הוא יתנתק
מן
עכשיו, שהוא לא
ידע,
כאילו
הוא
יותר קרוב
גם. יפה, לא חשבתי על זה, זה יפה. אבל אפשר לומר, פשוט מאוד. הרמב"ם אומר שמשה היה יכול להתנבא בכל רגע. לכן, הוא בסטנדביי מתמיד. הוא עלול כל רגע ורגע להתנבא. אז הוא לא יכול לחיות עם אשתו. זה לא מתאים שבשעה שהוא עם אשתו תהיה נבואה. הוא לא יכול, זה מסלק את השכינה.
למה?
שהוא עסוק בענייני חומר. ובאותה שעה הוא צריך להיות פרוש מן הכל. הוא צריך לטבול, למשל. הרי איך כתוב, כשהקדוש ברוך הוא נגלה למשה, לאהרון ומרים, מה הוא עשה? איך כתוב? תסתכלו בסוף הפרשה. כן, אבל תראו, אבל הוא צריך טהרה. תסתכלו בפרשת בעלותך י' ב' פסוק ד'. ויאמר השם פתאום אל משה ואל אהרון ואל מרים שאו שושלכם. מה זה פתאום? ללא הכנה. בדרך כלל הנבואה, רגע, בדרך כלל נבואה היא מחנה. לא מתנבאים סתם. כדי להתנבא צריך להיכנס למצב רוח מיוחד, לטהרה מסוימת וכו'. והמדרש אומר שכאשר הקדוש ברוך הוא נגלה למרים ולאהרון פתאום, הם צעקו מים מים. זאת אומרת, הם רצו מקווה. מקווה, לטבול. זאת אומרת, הם היו זקוקים לטהרה, ראו שהם אינם עומדים במדרגה הזאת. הם אמרו מים מים. זאת אומרת, וזה מה שהקדוש ברוך הוא מסביר לאהרון ומרים, אתם רואים, למשה אני נגלה פתאום, אז הוא לא יכול להיות עם אשתו, לפעמים הוא צריך לטבול. עכשיו, מה? היי, למי עד הסביר את זה? מי עד מגיע לזה? עכשיו, יוצא לפי זה שמשה עלול כל רגע לנבואה, ולכן הוא לא יכול לחיות חיי אישו. אבל אתם כבר שואלים בצדק, מדוע שלא תהיה נבואה למשה בשעת אישות? מה יש? זה הרי כמעשה קדוש, נכון?
למה יש עוד דבר
כזה? מה שאתם שואלים?
משהו
שיוכל להמשיך לעשות
משהו אחר
בחומר, אחרי סודר, הקב"ה יתגלה
לזה.
כן, כן, נכון, אותו דבר.
לא שייך.
ודאי, הרי, עד רבה, כיוון שזה עולמו של הקב"ה, אז הקב"ה גלוי בכל, אז עד רבה, עוד יותר טוב. אלא שבאמת נפש האדם היא זו שעושה את ההבדלה. בתוך נפש האדם יש חילוקי מדרגות, ולכן כל זמן שהעולם הוא במצב שבו יש חילוקי מדרגות כאלה, אי אפשר להתנבא בשעת אישות. מה שאין כן אדם הראשון שכן היה מתנבא דווקא בשעת זיווג.
זה
כתוב
בספירה,
בשעת
שותה?
מה? זה כתוב בספרים. זאת אומרת שאצל אדם הראשון הייתה אחדות של העולם, הרמוניה שלמה. זאת אומרת שאין הבדל אצל אדם הראשון בין החיים הנשמתיים לחיים הגופניים, חיי הדמיון, חיי הרגש, הכל דבר אחד.
לא
צריך טהרה. הכל אחד. אבל משה איננו במדרגה של אדם הראשון. אם הוא היה חוזר, מחזיר את העולם למדרגת אדם הראשון, הוא היה המשיח. עכשיו, מה רצתה מרים? מרים דרשה ממשה להיות במדרגה הזאת. אבל הוא נשאר בענוותנותו. לכן התורה מיד מוסיפה, והאיש משה ענו מאוד. זאת אומרת, הוא נשאר במדרגה של חולשה ביחס לתפקיד הזה. עכשיו, מאיפה נבעה החולשה הזאת? לא מעצמו. זה כמו שאמרת, זה לא אשמתו. זה אשמת הדור, שהדור לא הגיע למדרגה הזאת. אז אי אפשר לקבוע ממשה להיות במדרגה הזאת.
כן, אני רוצה שכל האיסורים בתורה שדובר בזה, שבעצם זה בסדר, רק מה, אנחנו עושים הבדל, אז לכן זה אסור?
לא.
זה הכוונה?
לא. לא
מה?
איסורי ערווה הם אסור, הם איסור.
אני חשבתי על המדרש שאומר שאדם הראשון שאכל עם כל החיות ללמוד לפני שהוא בא...
לא, זה לא כיפשו אותו שם. חמה זה לא כיפשו אותו.
בסדר, אבל חשבתי מכיוון שהוא לא מודיל בחומר, זה לא משנה לו, זה לא רק תמין
לו. לא, זה לא אותו דבר. שם הרי כתוב בעל כל החיות, נכון? אבל כל החיות מסביר המערב שזה משל. אבל אין שום איסור שהיה מותר לאדם הראשון. אבל חיי אישות זה לא איסור. זה קדוש. אלא שבנפש האדם יש חילוקי מדרגות. ולכן מפני חילוקי המדרגות, משה לא יכול להתנבא בשעת אישות. תשובה? אגב, כן, אתם רואים שזה הכל קשור לאותו עניין. דרישת הבשר הייתה חוצפה. משה לא יודע להכניס קדושה בחוצפה. ולכן אלדד ומדד אומרים, אם כך, תן לעם ישראל לעבוד במקומך, משה מת ויהושע מכניס. ואז באה התביעה של מרים ואהרון להביא את משה למדרגה הזאת, והם נכשלים. כן.
רב אמר, השאלה, מדוע השם לא מתגלה למשה גם בזמן התשמיש?
כן.
הוא אמר שזה בגלל שהנפש של האדם...
עושה חילוק בין קדושה רוחנית נבואית לבין תשמיש, שזה גס וחומרי, למרות שזה נעשה בקדושה. אנחנו עוד לא במדרגה שזה שווה לנבואה. כן.
העגל לא
היה חוצפה?
זה לא
נקרא חמישה
בחוצפה?
העגל זה לא היה חוצפה.
למה לא?
העגל זה היה
עבודה זרה. זה לא חוצפה להכחיש שהשם הוא אחד?
לא. זה לא היה חוצפה, זה היה חוסר אונים. זה משהו אחר לגמרי. משה לא נמצא. הם עושים את זה כשמשה לא נמצא. כיוון שמשה לא נמצא, אתה תחליף.
אם ככה זה הייתה כוונה של מרים, אז מה שלך העונש?
העונש היה שהיא טבעה את משה על זה. זה לא, זה לא בגלל שמשה לא רוצה, אלא זה בגלל שהעם לא במדרגה. הדור שלו עוד לא הגיע למדרגה הזאת. ברור? זו התשובה של הקדוש ברוך הוא. אבל התביעה של מרים היא תביעה טהורה במקורה. בבקשה. מה? אני חושב
שמישהו
עושה את זה. כן, זה בגלל שהיא חשבה שזה בעיה אישית של משה.
וזה לא... היא בצעת הפגם בו.
כן, ולכן הם דיברו במשה. כן, זה לא בסדר.
משה גם מצפים שגם בתשמישו
הוא יהיה במעלה הגבוהה. יכול להיות, אבל הוא תלוי בעם. שהכול משה כנגד כל ישראל. לפי מדרגת העם, כך מדרגת משה.
לא
כל
הדרך,
זה... כן, מדרגת משה נקבעת לפי מדרגת העם. ולכן, לך רד כי שיחת עמך. לא כלום נתתי לך גדולה אלא בשבילם. כיוון ששיחיתו גם אתה דרך. מי כך אומר רש"י. ולכן, היא נאצה על זה. כי היא לא הבחינה בין נבואת משה לנבואת שאר הנביאים. זה אגב היה לימוד גדול, בזכות זה הבנו את ההבדל בין נבואת משה לנבואת שאר הנביאים. טוב, היא הערה קטנה, לגבי האישה הכושית אשר לקח. הייתה כושית או לא? הייתה כושית. מה? זה לפי רש"י. עכשיו, אני ראיתי בספר דעת מקרא, על פרשת בעלותך בספר במדבר, הוא עושה שמיניות באוויר, כדי להוכיח שקושית זה לא קושית. מה? כן, אבל דעת מקרא זה פירוש על דרך הפשט. ושם הוא נכנס אפילו לגמטריות, זה מדהים, ספר דעת מקרא, אתם מכירים, זה פירוש על דרך הפשט. הוא עושה גמטריות כדי להוכיח מהפשט של קושית. רק שזה לא יהיה קושית, לא יודע למה. לא יודע למה. מה הפריע לו שאשתו של משה הייתה קושית? מה? עכשיו, כמובן, הייתה באמת קושית. עכשיו, יש כאן מידה שהתגלתה בתורה, אגב, על ידי זה, זה מידת דיו. מכירים מידת דיו? יש כלל בדיני קל וחומר. מה?
מה
עם הקושי? זה סדר? רציתי להעיר שהייתה באמת קושי. יש סיפור שמובא ביוספוס פלביוס, ובפילון אלכסנדרוני, ובילקוט שימוני, וברשבן.
מה?
שמשה היה מלך בקוש.
וזה קוראים אישה השנייה?
זאת הייתה האישה הראשונה שלו.
ציפורה
אישה השנייה, אבל היא אז הייתה גרושה, נכון? אחר שילוחיה, אז היא לא הייתה אשתו יותר. מה? מה? מה הטענה של מרים? הטענה זה שהוא לא חי איתה, זה הטענה. לא, לא בגלל שהיא כושית. עכשיו, אגב, יש נשיא של מדינה באפריקה שחידש את היחסים שלו עם ישראל כשאמרו לו שאשתו של משה הייתה כושית. מה? נשיא אחד, לא משנה. והוא הלך ובדק, כלומר אמרו לו שכושית פירושו כושית, ואז הוא הלך ובדק באנציקלופדיות, מילונים, כדי לבדוק אם זה נכון. כשהוא בדק, הוא התקשר לשגרירות, אמר, אנחנו מחדשים את היחסים. חותמים.
אולי לזרמו כתב גם בספר מקרא, נגמר את
העת. עכשיו, מידת דיו. יש לנו כלל. דיו לבא מן הדין, זה בדיני קל וחומר. כשעושים קל וחומר, דיו לבא מן הדין, להיות כנידון. פירוש הדבר. מה זה קל וחומר? אני לוקח משהו קל. ואני רואה שבדין הקל הזה יש, בדין הקל הזה יש איזה חומרה. אז אני אומר, אם בקל זה כך, קל וחומר בחמור. נכון? עכשיו, פי כמה בחמור? לפי היחס בין החמור לקל. כלומר, אם יש דבר קל ששווה X וב-X נמצאת חומרה A, אז בחמור ששווה 4X יהיה לי 4A, נכון? נכון? זה נקרא קל וחומר. אם בקל כך, אז בחמור, קל וחומר. עכשיו אומרת ההלכה, לא, זה לא נכון. דיו לבא מן הדין להיות כנידון. זאת אומרת, שגם בחמור אנחנו נוכל לפסוק רק A בלבד ולא 4A, כי אנחנו לא לומדים יותר ממה שהמקור אומר.
לומדים שזה
לא פחות, לא פחות, אבל גם לא יותר. דיו לבא מן הדין, דיו יש כאן עידות. זה אנחנו כן בדרבי טרפון החכמים. נכון, עכשיו נכון, אבל זה מחסור. עכשיו מאיפה לומדים את זה? מפסוק בפרשה. כתוב כאן ויאמר השם, פסוק י' ד', כן, פרק י' ב', פסוק י' ד', ויאמר השם אל משה, ואביה ירוק ירק בפניה. אם האבא של מרים היה יורק לה בפנים, הלא תיקלן שבעת ימים, כן? בת שאבא שלה יורק לה בפנים, אז שבע ימים היא מתביישת, לא יוצאת מהבית, נכון? לכן, אבל זה ככה, לכן אומר הקדוש ברוך הוא, תיסגר שבעת ימים מחוץ למחנה ואחר תאסף. מי ירק בפניה של מרים כאן? הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אין סוף, אז יצא להיסגר אין סוף ימים, ואף על פי כן דיו לבא מן הדין וכן עידון, תיסגר רק שבעת ימים ואחר תאסף. אוקיי?
זה רק המצורה הוא נשלח, הוא לא סוגרים אותו.
זה טוב, אז כנראה שהמקום הפתוח זה בתוך המחנה.
הגמרא אבל לא תמיד מסכימה עם ה...
זה מחלוקת, זה הלכה. הגמרא תמיד מסכימה לזה, רבי טרפון חולק על זה. הלכה לא? מה? כן, רבי טרפון חולק על דיו ואומר שלא אומרים דיו, והגמרא אומר שתמיד, והחכמים אומרים שתמיד אומרים דיו. עכשיו, מה שכן, רבי טרפון לא תמיד לא מסכים עם הדיו. לפעמים רבי טרפון... לא, הגמרא אומרת, אם דיו עוקר את הקל וחומר, אז לא אומרים דיו, אתה צודק. אם הדיו עוקר לגמרי את הקל וחומר, לא אומרים דיו.
אני לא מבין במה קוראים המון,
הדיו.
כמה
פסוקים
שמעת
על הכל? לא, כל פעם שיש קל וחומר. למשל, המקרה הקלאסי במסכת בבא קמא, ש... ש... מה? קרן תמה, מה? לא, לא. קרן תמה, קרן תמה וקרן מועדת. קרן תמה משלמת חצי נזק, קרן מועדת משלמת נזק שלם, אבל היא חייבת רק ברשות הרבים ולא ברשות היחיד. אז לא, סליחה, כן, רק ברשות היחיד, רק ברשות הרבים ולא ברשות היחיד. רגל היא תמיד מועדת, רגל היא תמיד מועדת, נכון? תמיד משלמת נזק שלם, בין ברשות היחיד וברשות הרבים, נכון? אז אם רגל משלמת, לא סליחה, רגל משלמת רק ברשות הרבים ולא ברשות היחיד, נכון, זהו, רגל משלמת רק ברשות הרבים ולא ברשות היחיד, וקרן בין ברשות היחיד ובין ברשות הרבים. ומה קרן שבה חילק בין תם למועד משלמת בין ברשות היחיד ובין ברשות הרבים? אז רגל שלא חילק בין תם למועד, כל וחומר שישלם גם ברשות היחיד. זה דעת רבי טרפון. חכמים אומרים, דיו לבא מן הדין להיות כנידון. בסדר? זה לא מפסוק. זה בדינים. עכשיו, הדיו, כן, זה הצמצום של הכל וחומר. כלומר, היינו רוצים ללמוד כל וחומר לשכינה 14 יום, או כל וחומר אין סוף יום, אבל פי כן, מרים נסגרה רק שבעת ימים. אומר הרב קוק, דיו זה מלשון יום. הדיו זה מה שכותבים בו את האותיות. אותיות זה מתומצת, הנה למשל האוספס זה מתומצת, הדיו זה צמצום, אז מידת דיו מתמצמת.
מה צמצום?
זה רק בו ולא שם, כן? זה לא ככה, נכון? או לפני שאתה כותב הכל לבן, אין גבול, אין סוף. אבל זה בגלל שבעולם הזה אנחנו לומדים עדיין את השחור שבאותיות. לעתיד לבוא, מה?
עדיין?
לומדים רק את השחור שבאותיות. לעתיד לבוא אנחנו נלמד גם את הלבן שבאותיות. אז ממד אין סוף יתגלה בתוך לימוד התורה. כן? אבל בעולם הזה מידת דיו מצמצמת את הקל וחומר. כלומר, אתם רואים, כל מה שפרשת בעלותך אומרת, תתן לי באותו כיוון. יש עדיין חוסר אחדות בין המישורים השונים של התורה, ולכן יש צמצומים. והצמצומים האלה מצדיקים את ההבחנה בין נבואת משה לנבואת שאר הנביאים, בין נבואת משה לנבואת אדם הראשון. ולעתיד לבוא, כל זה עתיד להתאחד, ואשר לא סופר לכם ראו, להם ראו, ואשר לא שמעו התבוננו. אבל בינתיים יש צמצום.
רק שאנחנו לא לומדים קל וחומר בגלל שאנחנו מוגבלים.
אנחנו מצמצמים את הקל וחומר. איפה שהקל וחומר היה מזמין אין סוף ימים, אנחנו מצמצמים אותו, שבעת ימים. קל וחומר לשכינה, אין סוף יום, אף על פי כן אנחנו מצמצמים. מה?
איפה הדיו
עוקר בחומר? יש מקרים שדיו עוקר בחומר. שאם תאמר דיו לא יקל בחומר בכלל. ואז לא אומרים דיו.
אפשר להסביר את הרעיון של
הרב קוק חיפה? אני מתכוון ככה. אנחנו אומרים דינים מצומצמים בעולם הזה. אנחנו רוצים את הדינים האלה שיתפשטו. כל פעם שאתה לומד איזה דין בתורה, שיהיה לו השלכה אינסופית. וזה בינתיים בעולם הזה בלתי אפשרי.